כשבוחנים את מצבם הפוליטי של הפלסטינים כיום, לא קשה לזהות את המגמה הכללית, פיצול וסכסוך בצמרת, בין פתח לחמאס, במקום אחדות. המגמה הזאת משפיעה פנימה על החברה הפלסטינית, וגם החוצה על היחסים עם ישראל כבר לא מעט שנים, וזה מעורר תהיות לגבי עתיד התנועה הלאומית הפלסטינית. שלום לדוקטור רונית מרזן, מומחית לפוליטיקה ולחברה הפלסטינית.
שלום למאזינים.
אז רק כדי לסבר את אוזנינו קודם כל, מהם הסממנים העיקריים של אותו משבר שפוקד את התנועה הלאומית הפלסטינית?
אני חושבת שאחד הסממנים המרכזיים הוא כשאנחנו מסתכלים בעצם על התפתחותה של התנועה הלאומית הפלסטינית, אז בראשית דרכה, אש"ף היה למעשה הארגון שניהל את החיים של הפלסטינים. כמעט בכל הקיבוצים הפלסטינים, אם זה בגדה המערבית, ברצועת עזה וגם בפזורה, ודאג בעצם לכל תחומי החיים שלהם. עד 93. ב-93, כאשר נחתמת הצהרת העקרונות ואחר כך נחתמים הסכמי אוסלו, בא קמה בעצם הרשות הפלסטינית, ואשר במידה רבה מאוד הופך להיות סעיף בתקציב של הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, מרב התחומים, המוסדות של אש"ף, עוברים להיות תחת חסותה של הרשות הפלסטינית, והיא זאת שבעצם מנהלת את החיים, את חיי היומיום, ואת כל מערכות החיים בגדה המערבית וברצועת עזה. לכך נלווים גם ארגוני החברה האזרחית. זאת אומרת, קמים הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית תחת חסותה של הרשות הפלסטינית, וארגוני החברה האזרחית האלה אמורים בעצם לייצר שיח חדש. שיח מדיני, שיח אזרחי, ולא שיח של מאבק מזוין. המעבר מאש"ף, שבעצם הכתיב מאבק מזוין, למאבק חדש, מאבק מדיני, מאבק לקראת בנייה של תשתית, לקראת הקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית, יצר, הביא מדיניות חדשה, את המדיניות הנאו-ליברלית. המדיניות הזאת, הנאו-ליברלית, בעצם יצרה, במקום ליצור פיתוח שישרת את כלל החברה הפלסטינית, היא יצרה שכבה צרה של נהנתנים, גם ברצועת עזה וגם בגדה המערבית, של אליטה פוליטית נהנתנית, שנהנית בעצם מחלוקת המשאבים לעצמה, במקום לכלל העם הפלסטיני, לעצמה. אם זה למשפחות שלהם, למקורבים שלהם וכו'. והיא יצרה איזושהי מצג שווא, איזשהו מצג שווא בעיני העולם המערבי. העולם המערבי חשב שאם הוא מקים, שאם הוא בעצם מעביר כספים ומסבסד את כל ה-NGOs האלה, את כל ארגוני החברה האזרחית, הוא דואג לפלסטינים, לרווחתם של הפלסטינים. אבל לא כך היה. נוצרה בעצם אליטה פוליטית שחילקה את המשאבים בינה לבין עצמה, וההמונים נותרו בעצם רעבים, איך אומרים בערבית, תשאר את כלבך הרעב כדי שהוא ילך אחריך. זה פחות או יותר מה שקרה שם. היום אנחנו רואים, או יותר נכון, בוא נאמר ככה, אחרי אינטיפאדת אל-אקסה, הכאוס הגדול, מתחיל להיווצר חלל פוליטי. חלל פוליטי משום שגם פתח וגם חמאס מתחילות להיחלש. לאט לאט אנחנו רואים שלתוך החלל הפוליטי הזה מתחילים להיכנס זרמים חדשים. והם הולכים ומתעצמים ככל שפתח, תנועת פתח ותנועת חמאס נכשלות. זו במאבק המזוין וזו במאבק המדיני. הן נכשלות, הן אינן מצליחות להצעיד את החברה הפלסטינית למדינה עצמאית משלהם. והכישלון הזה, המהדהד, הקולוסלי הזה, גורם בעצם להיווצרותם או לעלייתם של שני זרמים חדשים. הם לא כל כך חדשים, בוא נאמר, אבל הם מתרעננים. זאת אומרת, יש איזושהי חזרה אל הזרמים האלה. זרם אחד זה זרם של מרקסיסטים, צעירים, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, אבל יחד עם הדור היותר מבוגר מהם, שחלקם הם מרצים באוניברסיטאות שלהם, בני 40 ו-50, ולצידם דור צעיר של איסלאמיסטים מזן חדש. שהנציג שלהם, אם תרצה, זה אחמד אבו תמה, אותו אחד שהיה בין היוזמים של תהלוכות השיבה. והזרמים האלה אומרים, מאסנו בכם. אתם תנועת הפתח, שלכאורה תנועה חילונית, ואתם תנועת החמאס, תנועה דתית. מאסנו בשימוש שאתם עושים בסמלים הלאומיים, ואתם בסמלים האסלאמיים, בסמלים הדתיים. אנחנו לא רוצים יותר אסלאם פוליטי, אומרים האסלאמיסטים, אנחנו רוצים אסלאם של צדק חברתי. אנחנו, האינדיבידואל, רוצה להישאר בתוך החברה הפלסטינית, בתוך הקולקטיב הפלסטיני, בתוך התרבות הפלסטינית, אבל אנחנו רוצים לשנות את המיקום שלנו, האינדיבידואלים, בתוך הקולקטיב הזה. לא עוד אב המשפחה או אבי האומה שבעצם מדכא אותנו, מסרס אותנו, גורם לנו לציית לו ללא הבחנה, אלא אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו רוצים אינדיבידואל, אבל אנחנו עדיין רוצים, אנחנו רוצים להישאר בתוך הקולקטיב, אבל אנחנו רוצים לשנות את המיקום שלנו. אנחנו רוצים שתקשיבו לצרכים שלנו, הרגשיים, לצרכים שלנו הפיזיים, החומריים, ואנחנו רוצים שתסתכלו עלינו, שתביטו בנו, שאנחנו קיימים, שאנחנו לא שקופים. אני רואה את זה המון ברשתות החברתיות שלהם, את השיח הזה. זה שיח מאוד אינטליגנטי, מאוד שונה, אבל הוא גם מאוד מסוכן. הוא מאוד מסוכן לחברה הישראלית, הוא מאוד מסוכן לנו, הישראלים.
זאת השאלה הבאה, איך כל זה משפיע על היחסים עם ישראל, ובאופן ספציפי על המאבק בישראל?
בגלל העובדה שהם, משום שהם מזהים אותם צעירים, את הכישלון הזה של המאבק המדיני ושל המאבק המזוין, הם מייצרים מאבק מסוג חדש. מאבק אזרחי, לא אלים, אותם NGOs. אני לא מדברת כרגע על זה שחמאס השתלטה על תהלוכות השיבה והשאירה אותם במקום האלים. אני מדברת על הרעיון המקורי של הדבר הזה, של מאבק אזרחי, לא אלים, שבעצם דעת הקהל הבינלאומי תסתכל עליו, תקבל אותו, תראה בו שיח לגיטימי, ואפילו תקדם אותו. תהיה מוכנה לקדם אותו ולהפוך אותו לשיח מוצלח, שגם בסופו מביא, מייצר איזושהי הסדרה מדינית. זה שיח מסוכן לישראלים משום שהוא מדבר על זכות שיבה מלאה, והוא מדבר על מדינה אחת. הוא כבר לא מאמין בפתרון של שתי מדינות, משום שהוא יודע שהישראלים לא הולכים לשם. ולכן הוא בעצם מאמץ לעצמו את המדינה השלמה, את המדינה האחת, מהים עד הנהר, וזכות שיבה מלאה. זה לא אינטרס ישראלי. האינטרס הישראלי הוא להידבר דווקא עם הפלגים הפוליטיים, חמאס ופתח, ולהישאר במקום של שתי מדינות.
אז מהדיאגנוזה לפרוגנוזה, מה לדעתך צריכה להיות הדרך היעילה ביותר כדי לקדם הסדרה מדינית?
לכן אני חושבת שהיום אנחנו ממעטים גם בתקשורת, ואני חושבת בכלל בשיח הציבורי זה כמעט לא קיים. אף אחד לא מדבר על היוזמה הזאת. יש מיליונר פלסטיני שלמעשה מוצאו מטובס, מג'נין, בשם עדנן מג'לי. הוא דוקטור לכימיה. והוא חי הרבה שנים בארצות הברית, הקים חברת תרופות וחברה לפיתוח מחקרים רפואיים. והאיש הזה מבין שבעצם רק אם הפלסטינים יבינו שיציבות פוליטית שווה יציבות כלכלית, שווה מדינה פלסטינית עצמאית, רק אם הם יבינו את הקונספט הזה ואת המשוואה הזאת, הם יבינו שפתח וחמאס צריכות להתפייס כדי לייצר יציבות פוליטית שתאפשר משקיעים פלסטינים עם הרבה כסף להגיע לשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה ולרצות להשקיע במיזמים כלכליים חשובים ולהפוך את הכלכלה הפלסטינית לכלכלה עצמאית שתביא רווחה וסגסוג לעם הפלסטיני ובעצם תשכנע את העולם בלגיטימיות הדרישה הפלסטינית למדינה פלסטינית עצמאית. עכשיו, עדנן מג'לי, היוזמה שלו היא מאוד חשובה. מדוע היא חשובה? משום שהיא מבית היוצר הפלסטיני. היא איננה איזושהי יוזמה מערבית שנכפית עליהם, כמו עסקת המאה, שאפילו הטרמינולוגיה שלה והסמנטיקה שלה מדברים בעצם על התייחסות לפלסטינית כאל עסקה, כאל סחורה, שאפשר להעביר אותה, כאל מטבע שעוברת לסוחר. זה מעליב אותם, זה משפיל אותם. לעומת זאת, דווקא היוזמה שלו, שהיא מבית היוצר הפלסטינית, מדברת על גאווה לאומית, על סולידריות חברתית, על משהו שהוא מבית היוצר הפלסטיני. והסיכוי, דרך אגב, חמאס קיבלה אותה. הוא מדלג בין רמאללה לעזה לבין חמאס בחול. חמאס הסכימה לקבל את היוזמה שלו. מי שתוקע אותה כרגע זה הרשות הפלסטינית, אבו מאזן. עכשיו, היא יוזמה מאוד מעניינת. היא מדברת על הפסקת הפיתוח הנשק, על הפסקת חפירת מנהרות, על הכפפת הנשק לגוף לאומי, על הקמת ממשלת הצלה לאומית, על בחירות, על פתיחת אשף לכל הזרמים. היא מדברת על דברים מאוד מאוד חשובים, שאפילו מדינת ישראל יכולה לקבל אותם כהתחלה, כבסיס.
ומה להידבר. צריך להתממש כדי שזה יצא לפועל?
זה צריך שני דברים. אחד, חמאס ופתח חייבים להתפייס. חייבת להיות מושגת אחדות לאומית. אחרת, אין להם שום סיכוי להתקדם מול ישראל. משום שישראל איננה יכולה להידבר עם חמאס לחוד ועם פתח לחוד. כי אם היא תידבר עם חמאס, פתח תעלה על בריקדות. אם היא תדבר עם פתח, חמאס עולה על בריקדות. זאת אומרת, תמיד אחת מהכנפיים האלה, אם היא לא חלק מהמשוואה, אי אפשר יהיה לקדם הסדרה מדינית מול ישראל. עכשיו, צריך נורא, מאוד חשוב להבין, הישראלים מאוד, מאוד חשוב שיבינו, שככל שאנחנו דוחקים את חמאס מחוץ למשוואה, ולא מתייחסים אליה כאל שחקן פוליטי, שיש לו זרוע צבאית, אבל ממשיכים להתייחס אליה כאל ארגון טרור, ושהיא בלתי לגיטימית לשיח, והנה לחלק מהשיח, אין שום סיכוי בעולם שנתקדם לשום מקום טוב. שום סיכוי. רק אם נחדל לראות בהם ארגון טרור, ונתחיל לראות בהם שחקן פוליטי, שיש לו זרוע צבאית, והזרוע הצבאית הזאת צריכה להיות מוכפפת למנגנוני ביטחון לאומיים, ודרך אגב, יחיא סנואר באוקטובר 2017 אומר את זה. אומר ברעיון, אנחנו מוכנים לכפוף את הנשק של עז א-דין אל-קסאם לאש"ף. בתקשורת הישראלית, מעולם לא הזכירו את המשפט הזה שלו. אף אחד לא התייחס לזה, לא הזכיר את זה, לא דנו בזה אפילו. ואני חושבת שפה הבעיה.
תודה, רונית.